שלום שלום וברוכים הבאים על הפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו חוזרים לעולים לרשת ואני שמח לארח פה את עורך דין בועז סיטי, מתמחה במשפט וספורט. מה שלומך בועז?
אהלן, שלום.
שמע, אני רודף אחר כבר המון זמן, ואתה יודע, וטוב שיש את קייס שסוף סוף גרם לך לבוא, כי סוף סוף יש פסק דין לאלפ, ואחרי שבאמת הייתה שם השעיה לארבע שנים, ואתה תסביר קצת בדיוק מה היה שם, ואני אגלה חסות, גם לפני, אתה יודע שהיה בכלל את כל הבלגן הזה, ירחתי כאן את דניאל ארשטיין, אם אני לא טועה, והוא אמר לי, שמע, אין סיכוי שאפשר לערער על זה, זה חומר שאי אפשר להביא אותו, רק בכוונה, ופודקאסט אחד הקשים שהיו לי. והנה אנחנו 2024, וקייס אמרו לו, את חופשייה אפילו, אתה יודע, לקחו מארבע שנים, ופתאום נתנו לו רק 9 חודשים השעיה. בוא תנסה להסביר לי, מה קרה פה?
אני חושב הדבר הראשון שצריך לעשות זה להתחיל רגע שנייה מהעובדות. אז בוא רגע שנייה נחזור להתחלה, ומה היו האישומים נגד הלפ. והאישום הראשון היה שימוש בחומר האסור רוקסדוסטט. אישום השני היה בגין חריגות בדרכון הביולוגי שלה, שאחרי זה תכף ניגע מה זה בדיוק, שלימדו על שימוש בחומר אסור. אלה היו שני אישומים שונים. ואני אתחיל רגע שנייה מהאישום של הרוקסודוסטט, מכיוון שחשוב פה רגע שנייה לדבר על העובדות. אז אלפ הכחישה תמיד בתוקף כי היא השתמשה ביודעין מה שנקרא בחומר אסור. היא טענה שבשנת 2021 היא התחילה להתאמן באקדמיה של פטריק מורטגולו בצרפת, ושבתחילת 2022, קצת אחרי שהיא התחילה להתאמן אצלו, היא התחילה לסבול מבעיות נשימה. היא הפנתה אפילו לכך שהיא לא הצליחה לסיים משחק רבע גמר בטורניר שהיה בוושינגטון באותה שנה, היא לא הצליחה לסיים את המשחק בגלל הבעיות האלה בנשימה. ולקראת ה-US Open, זה היה טורניר מטרה שלה, שהיא מאוד רצתה להצליח בו, הפיזיותרפיסטית שלה המליצה לה להוסיף תוסף תזונה שנקרא קיטו MCT. אוקיי? זה תוסף תזונה שלפי העדויות גם של אלפ וגם של הפיזיותרפיסטית שלה שהעידו, הם נכנסו לאינטרנט ובדקו את התוסף ואת רשימת הרכיבים שלו, הם עשו חיפוש באינטרנט, הם בדקו, הם הסתכלו על התווית עצמה, והם לא ראו שיש בו, שצוין, את החומר האסור, רוקסדוסטט. היא התחילה ליטול אותו, היא נטלה אותו לפי העדויות שלה 5 פעמים בשבוע, כשיום אחד כשהיא לא הייתה מתאמנת בשבוע, אז היא לא נטלה אותו, ואז הגיע חודש אוגוסט, ואני לא יודע אם אתה זוכר, אלפ הפסידה את הסיבוב הראשון ב-US Open, נבחרה לבדיקת סמים, לעבור בדיקת סמים באופן רנדומלי. בבדיקה היא שיתפה פעולה באופן מלא, זאת אומרת, היא לא חשדה שיש בעיה, אפילו מתואר בפסק דין של הערכאה הראשונה, שאישה אותה לארבע שנים, שהיא כל הזמן עברה בדיקות שלא הייתה איתן שום בעיה, והיא לא חששה או לא הציגה שום חשש מהבדיקה גם במקרה הזה. ואחרי ה-US Open היא החליטה להפסיק לשחק את המשך העונה. היא הייתה לפציעה בירך, והיה לה את הבעיות נשימה, והיא החליטה שהיא לא ממשיכה לשחק את המשך העונה, ושהיא לא תשחק עד סוף העונה, ואז לקראת סיומה של אותה עונה, היא קיבלה הודעה כי נכשלה בבדיקה שנמצאה בשתן שלה, את הרכיב הזה, החומר האסור, רוקסדוסטט. אלה העובדות לגבי האישום הזה. עכשיו, אני חושב שעוד שאלה שהיא מאוד רלוונטית להסביר לכל מי שמאזין, זה מה זה רוקסדוסטט ומה הבעיה עם החומר הזה. אז כי אתה אמרת קודם שדניאל הרשטיין, שהוא מאוד מוערך בישראל, אמר שזו הפרה מאוד חמורה, והסיבה היא שרוקסדוסטט בייעוד המקורי שלה היא תרופה לטיפול באנמיה. כשלאלף לא היה אנמיה, היא העידה בעצמה במשפט שהיא מעולם לא סבלה מאנמיה. ואחת תופעות הלוואי של התרופה הזאת של רוקסדוסטט היא שהיא מגבירה את הייצור של תאי דם אדומים בגוף. מבחינה רפואית, עלייה בתאי האדם האדומים מעלה גם את הרמת חמצן בגוף, כלומר זה נועד לשפר סיבולת, התאוששות וכדומה, ולכן מדובר בחומר שהוא אסור לשימוש לכל דבר ועניין. מה הייתה הטענה של אלף? מה היה הטיעון שבגינו היא טענה שצריך להקל את עונשה? אז קודם כל היא לא הכחישה את הקיום של החומר בגוף שלה, היא לא הכחישה שהחומר היה בבדיקות. היא טענה שהחומר האסור נכנס לגוף שלה כיוון שהיא צריכה תוסף מזון מזוהם. מבחינה משפטית, מה זה מוצר מזוהם, תוסף מזון מזוהם? אני מצטט את ההגדרה בעברית. מוצר שמכיל חומר אסור שלא צוין על גבי רשימת הרכיבים או במידע הזמין על המוצר בחיפוש אינטרנט סביר, כי הוא מכיל את החומר האסור. כלומר, אלף הייתה צריכה להוכיח, כי במאזן ההסתברויות, שמבחינה משפטית מאזן ההסתברויות זה אומר שהבוררים צריכים להשתכנע במעל 50% שזה המצב, שהמקור של החומר האסור היה העובדה שאלף צריכה מוצר שמכיל חומר אסור שלא צוין על גבי רשימת הרכיבים או במידע זמין על המוצר בחיפוש אינטרנט סביר. זו הייתה הטענה שלה. עכשיו, מה פסקה הערכאה הראשונה שהרשתה אותה למעשה לארבע שנים? אז הפסיקה הייתה כזאת. השאלה הייתה, האם המקור של החומר האסור בגוף של אלף היה אותו תוסף תזונה שהיא הפנתה אליו, הקיטו MCT. הטענה של איגוד הטניס הייתה, וזה חשוב להבין, שכמות החומר שנמצאה בבדיקה לא הייתה תואמת שימוש בתוסף תזונה. ולכן היא אמרה שההסבר של אלף, בגלל הכמות הגדולה שהייתה של החומר בבדיקה, הכמות הזאת לא תואמת שימוש סביר בתוסף תזונה. ולכן ההסבר של אלף מבחינתם לא היה סביר או הגיוני למקרה הזה. מה שקרה, וזה גם אלף תיארה את זה בפוסט שלה, כל צד הביא מומחים, לדעתי משהו כמו 5-6 מומחים כל אחד, כדי לנסות להוכיח מה היה המקור של החומר האסור. אלף אפילו הלכה ועשתה בדיקת שיער, היא ניסתה לעשות בדיקת שיער חדשנית, שהמטרה שלה הייתה להוכיח שבאמצעות השיער, שלא יכול, שהכמות הייתה כל כך קטנה שלא יכול להיות שהיא ניסתה לרמות. זה היה הרעיון של הבדיקת שיער שהיא עברה. עכשיו, בסופו של דבר, ההחלטה של הערכאה הראשונה הייתה קצת מוזרה. אני אסביר למה. הפסיקה שלהם הייתה שאלף השתמשה בתוסף תזונה מזוהם. הם השתכנעו שאלף אכן צריכה את הקיטו MCT ושקיטו MCT היה מזוהם. אבל מה שהם אמרו זה שגם אם היא השתמשה בזה, זה מסביר רק חלק מהכמות שנמצאה בבדיקה. ואלף לא הצליחה להוכיח מה המקור של כל הכמות שנמצאה בבדיקה. עכשיו, לפי התקנון, למעט במקרים נדירים ביותר באמת, ספורטאי שטוען שהוא לא התכוון לרמות, צריך להסביר איך החומר האסור נכנס לגוף שלו. כי אם אתה לא מסביר איך החומר נכנס, כנראה שרימית. כי אין לך הסבר איך החומר הגיע לתוך הגוף שלך. והטענה הייתה שאלף לא הצליחה להסביר איך כל הכמות הזאת שנמצאה אצלה בבדיקה, נכנסה לגוף שלה. הצליחה להסביר רק איך כמות קטנה שתואמת שימוש בתוסף תזונה הצליח להיכנס. זו הייתה הטענה של הערכאה הראשונה. עד כאן אנחנו ברורים?
אנחנו ברורים, אבל אתה יודע, אני קצת אלך לך גם לפני זה. אם אני זוכר נכון, דצמבר, כמו שאמרת, דצמבר 2022, אמרו שהיא אשימה. עד שנתנו לה בכלל, אתה יודע, עד שהערכאה הראשונה התקיימה, לקח כל כך הרבה זמן, אתה יודע, ובמקרים כאלו, במיוחד בטניס, אין לך מספיק זמן. והיא גם בכתה שכל פעם היא רוצה לבוא ושיהיה לה שימוע לגבי הנושא שלה, ורק דוחים אותה ודוחים אותה ודוחים אותה. מה הולך פה? תנסה להסביר לי, כאילו, כל דקה, כל שנייה אצל שחקנית טניס, זה מאוד חשוב, אתה יודע, זה מזכיר לעוד שחקנים שהיה להם כל מיני דברים, ובסוף, אתה יודע, זיכו אותם, אבל הם בזבזו שנה מהחיים שלהם בגלל כל הבירוקרטיה.
קודם כל, נכון, ההליך נמשך הרבה זמן. להגנתם יאמר שהמקרה היה מאוד מדעי. היה ויכוח מאוד מדעי בשאלה, מה המקור של החומר האסור הזה בגוף? שלה. עכשיו, בוא ניקח רגע כדוגמה, שלום, וכמובן זה רק דוגמה תיאורטית, אבל בוא נניח שהיא ניסתה לרמות. אז אפשר להחזיר אותה לפני שהדבר הזה מבחינה מדעית מבורר עד תום? אני שואל אותך, אם אתה שחקן, אתה עכשיו מתחרה נגד אלף, אתה היית מקבל את זה?
שאלה קשה, אני חושב על בגלל המקרים שהיו בספורט ובמיוחד בטניס, אני חושב שעד שהשחקן לא מוכח מדעית, סופית, אחרי 200 אירועים, אתה לא יכול למנוע ממנו את ההוצאה שלו, אתה יודע. כי בסוף אותו...
אבל הוכח, אין מחלוקת, וגם סימון האלף, וזה מעניין, הדיון הזה הוא מעניין, כי הוא מציג פה דילמה מוסרית, לא רק כלפי אלף, אלא גם כלפי טניסאיות שאמורות להתחרות בה. אין מחלוקת שבגוף של סימון האלף, היה חומר אסור שעשוי לשפר ביצועים. אין מחלוקת, גם אלף לא חולקת על כך. השאלה רק איך נכנס החומר. האם הוא נכנס כי אלף ניסתה לרמות, או שמה היא נפלה קורבן למוצר שלא סומן עליו באמת, שזה היה בתום לב ובשוגג. עכשיו, השאלה הזאת היא מאוד קריטית, לא רק לקריירה של אלף. תתאר לעצמך שאלף הייתה מתחרה ולוקחת את ווימבלדון, ואז בדיעבד היו צריכים לפסול את התוצאות שלה, רק היא נתנו לה לשחק בינתיים עד סוף ההליך. איזה עוול היה נגרם פה למי שסיימה מקום שני?
אני מסכים איתך, אבל בגלל כל המקרים, אני חושב שצריכים לתת לשחק, ורק שיש פסק דין, מאותו רגע השחקן צריך להיות מושעה. אתה יודע, אני זוכר דווקא עם ספורטאים, גם אצל גסקה, היה איזשהו מקרה עם איזשהו נשיקה שהוא נשק מישהי, אצל יסטרמנקה האוקראינית, שגם מצאו איזשהו חומר, ובסוף זה משהו שהצליחה להוכיח שזה דרך יחסי מין עם החבר שלה. יוצאים מצב שיש יותר מדי מקרים בטניס, שוב, ויש מקרים שגם, אתה יודע, השחקנים אשמים ולקחו ואסור לקחת, אבל יש יותר מדי מקרים שהשחקנים מעמדים המון המון זמן בגלל כל הבירוקרטיה.
נכון, אני מסכים איתך, אני פשוט חושב שכשהתיק הוא כל כך מדעי, ובאמת התיק פה בשני האישומים של אלף, היה מאוד מוטה לכיוון המדע. האם מבחינה מדעית הטענה של אלף שהיא השתמשה במוצר מזוהם, היא נכונה, כי זה לא הסתדר לאיגוד הטניס, לפחות לטענתו, הכמויות שהיא צריכה, או שנמצאו אצלה בדם, שנמצאו אצלה בבדיקה, לא טעמו שימוש סביר בתוסף תזונה. ובמצב כזה, אני מסכים איתך שזה אכן נגרם עוול מסוים, במיוחד פה כשרואים את התוצאה הסופית, שהוא שתה רק לתשעה חודשים ולא לארבע שנים, אז אני מסכים איתך שנגרם עוול, אבל עדיין צריך לקחת בחשבון גם את העוול שעשוי היה להיגרם לשחקניות אחרות שמתחרות, וזכותם להתחרות עם מישהי שאין חשש שניסתה לרמות את המערכת ולזכות. עכשיו, בסופו של דבר נקבע הקס, הערכאת העירור, קבע שהיא לא ניסתה לרמות, אבל עדיין. זה חשש, והחשש הזה צריך להתברך.
נגיע לשם, אבל לפני זה, אתה יודע, יש פה גם איזשהו תהליך, אתה יודע, לכל בן אדם יש לו את הזכות של הערעור. התהליך שהיה פה, ועד שנהפך פה השימוע, היה כל כך ארוך, אתה יודע, וכל פעם דחו אותה לפחות שלוש פעמים, והיא כבר, אתה יודע, וחלק עקבו אחרי זה ברשתות החברתיות, והיא אומרת, תביאו לי את הזכות, אם מישהו, אתה יודע, מאשימים אותו ברצח, יש לו את הזכות שלה, אתה יודע, לבוא בפני בית משפט, להגיד, אלו, אני לא טעיתי, אני לא אשם, בוא תנסה להסביר לי את המערכת, שאני הרגשתי שהבינו באיזשהו שלב, מי שאישים אותה, תגיד לי מי זה, וואדה, לא יודע מי, שהם צריכים פה זמן, והם הצליחו למשוך פה הרבה זמן.
אני חושב שקרו שני דברים, אחד מאוד מצער כלפי אלף. מה שקרה זה שהתחילו עם הפרה אחת, רק עם החומר האסור, את החומר האסור שנמצא בבדיקת שתן שהיא נתנה אחרי ה-US Open. ואם אתה זוכר, כבר, נכון, היא כבר עדיין התלוננה, היא כבר התלוננה שזה נמשך הרבה זמן, אבל אז אחרי זה באה עוד המכה שהוסיפו עוד אישום, אחרי זה. אחרי כעבור כמה וכמה חודשים הוסיפו עוד אישום של הדרכון הביולוגי, וגם אותו היה צריך לברר. וגם הוא מדעי מאוד, תכף נסביר עליו קצת יותר, והמאזינים יבינו כמה זה מדעי, כמה זה הכל מוטה מדע. ובשאלה האם מבחינה מדעית מסתבר שהיא רימתה, או שהיא ניסתה או השתמשה בחומר אסור, או לא. וזה גרם להתמשכות תהליכים. עכשיו, אלף ניסתה לטעון פעמיים למעשה, בפני הערכאה הראשונה, שיסירו את ההשעיה הזמנית שחלה עליה, ושיתנו לה להתחרות. אבל לפי התקנון, אלף לא הייתה זכאית להסיר את ההשעיה הזמנית הזאת. למה? א' כל בגלל סוג החומר שבו מדובר, שכמו שאמרתי זה חומר שידוע לחלוטין ומוכר, וגם דניאל הרשטיין כמו שאמרת אמר את זה קודם, זה חומר שמוכר וידוע כחומר שנדיר מאוד שנמצא בבדיקות, וידוע שיש לו יכולות משפרות ביצועים. אלף צריך להגיד גם עוד משהו, וזה גם ראיות שנדונו בערכאה הראשונה שמעניין לציין, כל ספורטאי, לפני כל תחרות, מקבל טופס, ובטופס הוא צריך למלא את כל תוספי התזונה שהוא צריך. כל תוספי התזונה. לפני ה-US Open ולפני הבדיקה שאלף עשתה, היא לא ציינה את התוסף תזונה הזה ברשימה. היא לא ציינה אותו. וזה אלה חשד, אלה חשד שאם את אומרת שזה באמת מוצר מזוהם, ואת יודעת את המקור שלו, איך לא ציינת אותו? איך לא ציינת שאת לוקחת את התוסף תזונה הזה מלכתחילה? יותר מזה, אחרי זה, איגוד הטניס הזמין את אלף לשימוע, גם שם היא לא טענה בפה מלא שמדובר בתוסף תזונה הזה. ולכן גם היה את הרושם נראה לאיגוד הטניס, שיש פה מה שנקרא גרסה מתפתחת, שכל הזמן בהתחלה היא לא אמרה על הרכיב לא בטופס, ולא בשימוע שנעשה לה ברעיון שנעשה לה אחר כך, והיא פשוט, הגרסה המשיכה והתפתחה, והיא בסוף ננעלה על גרסה אחת, מרגישים שזאת הייתה ההרגשה של איגוד הטניס, ולכן הוא גם התעקש על התיק הזה מאוד, ורצה לברר אותו עד תום, כי נראה שהם האמינו שהיא באמת ניסתה לרמות, כאילו מהבחינת הנתונים היבשים.
תעשה לי פה סדר קטנה, מי שתפס אותה זה וואדה, נכון? הגוף ש...
כן, היא עשתה בדיקה, היא עושה בדיקת סמים, אבל מי שמנהל בעצם את התיק זה ארגון הטניס הבינלאומי, זה ארגון הטניס הטובה של איגוד הטניס.
ואיפה, לא בתוך וואדה, לא וואדה כאילו עושה, בוא תנסה להסביר.
תראה, וואדה זה הגוף הכללי, אבל כשיש, באופן כללי שכשארגון ספורט, כל ארגון ספורט, הוא גם מנהל הליך, זאת אומרת, ההליך פה היה בסופו של דבר בפני איגוד הטניס.
מעניין.
ופאנל,
כן, מעניין.
פאנל עצמאי של בוררים שמונה במיוחד כדי לדון בתיק הזה, תיק של ארגון הטניס נגד סימונה אלף. וזה מה שהיה בערכאה הראשונה לגבי האישום הזה של החומר האסור הזה, וכאמור מה שנפסק בעירור.
בוא תסביר שנייה על התעודת הזהות הרפואית, שגם דנו בערכאה הראשונה, נכון?
כן, גם בערכאה הראשונה היה אישום של דרכון ביולוגי. אני אתחיל רגע שנייה זה. מה זה בכלל דרכון ביולוגי? בוא נתחיל בזה. אז יש פעולות סימום, או פשיטות סימון, שבדיקות מסורתיות מתקשות להתמודד עימה, מתקשות לתפוס את זה. זה נקרא סימום דם, אוקיי? מה זה סימום דם? זה יכול להיות, יש שלוש שיטות מרכזיות לסימום דם, אני לא נכנס פה לכל המונחים הרפואיים, אבל בגדול, אוקיי, במונחים פשוטים, אחד זה להזריק חומר אסור שנקרא REPO, שהמטרה שלו זה להגביר את ייצור תאי הדם האדומי, האפשרות השנייה זה לעשות עירוי של תחליף דם כדי להגביר את רמות ההמוגלובין בגוף, והשיטה השלישית זה עירוי דם שנקרא שחלוף, מה שמכונה שחלוף, ושוב אני לא נכנס למונחים המקצועיים או המדעיים, אבל מדובר בגדול בכאילו אני עושה עירוי של דם חדש שהוא עשיר בתאי דם אדומים, שהמטרה שלו זה להחליף את הדם הישן שכאילו כבר נשחק. אז אלו שלוש השיטות, והיה מאוד קשה להתמודד עם השיטה הזאת, לנס ארמסטרונג זה ידוע בזמנו, אחת השיטות שנטען שהשתמש בו היה של סימום דם, שהוא היה מקבל אירועים של דם כל ערב לפני, או בערבים לפני תחרויות, וכדי להתמודד עם השיטה הזאת הוחלט, ספורטאים ייתנו מספר בדיקות דם מדי שנה, והמטרה זה להשוות אותם לבדיקת הבסיס שנעשתה על ידי אותו ספורטאי. זאת אומרת, יש בנצ'מרק שהוא נותן בהתחלה, ואז כל פעם משווים את הבדיקה לבנצ'מרק, לעצמו, כדי לראות האם יש חריגות מבחינת הערכים שמצביעים על סימום דם. אוקיי? עכשיו, מה שקורה זה שאתה נותן בדיקות לאורך השנה, להגיד, אלף עצמה בין שנת 2013 עד 2023, נתנה 56 בדיקות שונות. ויש מודל מתמטי מזינים את הבדיקות למערכת, ויש מודל שמטריע אם יש חריגה מהרמות שהיו צפויות בהתאם לבדיקת הבסיס שלך. אוקיי? במקרה כזה, אם המודל המתמטי זיהה חריגה שהוא מוצא כחשודה, מעבירים את הבדיקות למומחים. שלושה מומחים בסופו של דבר, כל אחד באופן עצמאי בלי שהשני יודע. וכל אחד מהבודקים האלה מקבל את הממצאים, וצריך לקבוע אם מדובר בסתם, לדוגמה, חריגה כתוצאה ממחלה, שזה עשוי לקרוא תוצאה שלא מעידה על סימום, או לחלופין שהם אומרים מה שמכונה likely doping, שזה חריגה שכנראה מעידה על סימום. אם כל השלושה מומחים, כל אחד בנפרד ופה אחד, מגיעים למסקנה שכנראה מדובר בסימום, אז עוברים לשלב הבא שהם מתחילים תהליך של לקבל את התשובה שלה, לתת עוד חוות דעת מקצועית, זה עד שבסוף מחליטים שאכן כנראה הייתה פה הפרה, וממשיכים על בסיס החריגה בדרכון הביולוגי, להסיק שכנראה השתמשת בחומר אסור שגרם לשינויים בדרכון הביולוגי שלך. אוקיי? אז זה הדרכון הביולוגי. עכשיו, כדי להוכיח עבירה של דרכון ביולוגי, המאשים במקרה הזה ארגון הטניס, נדרש לבסס תרחישי סימום סבירים. זאת אומרת שאין הסבר סביר אחר למה יש לך שינוי בהרכב הביולוגי שלך. והם הציגו כל מיני תרחישים, שהיא עשתה עירוי דם, שהיא השתמשה בשימוש ברמות רפואיות, אבל או חומר עם השפעה דומה, כל מיני תרחישים שהם העלו, ואלפ טענה שהיו שלושה גורמים שיכולים להסביר את השינויים בדרכון הביולוגי שלה. אחד זה היה אובדן דם עקב ניתוח שהיא עברה, כמו שהיא אמרה, היא עברה ניתוח מסוים שהיא דחתה אותו, והיא טענה שהיא איבדה דם בניתוח ושזה גרם לשינויים בדרכון הביולוגי שלה. דבר שני זה שהיא טענה זה שהיה לה, היא עברה טיפול רפואי אחר שלא מפורט, הוא חסוי, שגם הוא גרם לשינויים, והסיבה השלישית שהיא טענה זה שהייתה לה הפסקה, היא הפסיקה את הפעילות למעשה מכיוון שהיא הייתה פצועה, וההפסקה של הפעילות, מה שמכונה בשפה המקצועית D-training, זה מה שגרם לשינויים בדרכון הביולוגי שלה. הערכאה הראשונה דחתה את כל הטענות האלה, ומה שמעניין אבל זה, וזה היה מאוד קריטי בערעור, א', לפני שהיא עשתה ניתוח, עשתה בדיקת דם בעצמה, פרטית, כדי לראות שהיא תקינה לקראת הניתוח, שהיא יכולה לעשות את הניתוח, היא עשתה את הבדיקה הזאת ברומניה. והיא נתנה את התוצאה הזאת ואמרה, תסתכלו על התוצאה הזאת ותראו שאין שום דבר חריג, זה היה ממש כמה ימים לפני הבדיקה שנעשתה, שעוררה את החשש ב-22 בספטמבר, תראו את ההבדלים, זה לא מראה שום דבר חריג, ולכן צריך להתחשב בבדיקה הזאת, כאשר מעריכים גם את הבדיקה שאני עשיתי אחרי. מה שקרה זה שמבחינה מדעית, איגוד הטניס והמומחים של איגוד הטניס התנגדו, כי הם אמרו, אני לא יכול לקחת בדיקה פרטית שעשה ספורטאי, כי היא לא מהימנה מספיק. לדוגמה, הם אמרו, ספורטאי יכול ללכת ולבצע כמה בדיקות, ולקחת רק את הבדיקה ששירתה אותו. והוא לא מראה לי את כל התוצאות ואת כל הבדיקות שהוא עשה. וגם אני לא יודע מה השרשרת המשמורת של הבדיקה, מי טיפל את זה, מי לקח את זה, אם טיפלו בזה, אם לא טיפלו בזה, איך אפשר להתחשב בזה? והערכאה הראשונה אמרה, נכון, בגלל כל הסיבות האלה, אני לא יכולה לייחס באמת חשיבות לבדיקת דם הפרטית הזאת שאלפ עשתה. זה היה אישום השני של הדרכון הביולוגי, שמצאו חריגה בדרכון הביולוגי שלה, שכנראה, most likely, מה שמכונה באנגלית, מעיד על שימוש בשיטה אסורה של סימום דם, וגם הערכאה הראשונה הגיעה למסקנה שחוות הדעת המקצועיות של שלושת המומחים, הן מהימנות ומבוססות, ושיש כאן הפרה.
אני קורא קצת שאלה קצת לפני זה, כל טורניר חייבים לתת בדיקות דם, אתה מכיר את החוק?
לא, לא, זה לא כל טורניר, זה, שוב, זה יש תוכנית בדיקה שהארגון מבצע, והוא עושה את זה כמה פעמים בשנה, סתם במקרה שלה, אני מסתכל פה, יש לה 5 בדיקות ב-2013, 3 בדיקות ב-2014, 7 בדיקות, זה משתנה.
כאילו כמו אתה יודע, מבחנים, אתה יודע, כמו אצל הכדורלנים שעושים להם את כל הבדיקון לפני שהם חותמים, אז ב-WTF, ב-ATP, יש להם איזשהו כל מיני 4 בתוך מקומות שאומרים להם בואו ותעשו.
נכון, כי הרעיון הוא גם שהספורטאי לא ידע מתי קורית כל בדיקה, שהרי אם הוא יודע, אז הוא יכול לתכנן את הסימום שלו בהתאם, אז הרעיון הוא לשנות כל הזמן לפי תוכנית בדיקה שמכינים מראש, וכאמור, היא אלף נתנה 56 בדיקות כאלה.
לא, שוב, אנחנו צריכים גם להסביר שאצל הכדורלנים וזה, זה יותר קל, אתה יודע, באים, תמיד עושים להם גם כדורסלים, באים עושים להם אחרי משחק, אתה יודע מתי יש משחק ועושים. אצל הטניסאים יש להם אפילו איזושהי תוכנה מיוחדת שבו הם מחויבים לכתוב תמיד איפה הם נמצאים, באיזה בית מלון הם נמצאים, ועוד הם נוסעים בכל העולם, והיו הרבה מקרים שפשוט הם באו להפתיע, והשחקנים לא היו, וגם על שלוש אי הופעות, גם על זה היו משאים.
נכון, היה עכשיו את המקרה של השחקן השוודי שפרה.
ימר, כן.
ימר שפשוט לא בא, לא היה במקום שבו הוא הצהיר שהוא יהיה במשך שלוש פעמים, והוא שעה, ועכשיו, אם אני זוכר נכון, הוא פרש, לא?
נכון, הוא פרש, כי לא היה לו כוח לריב עם כל הבירוקרטיה. והיה את ברוקסבי, שגם היה איזשהו משהו, ועכשיו הבנתי שהחזירו אותו. אישו של הסמים והבדיקת סמים, במיוחד בטניס, זה היה, אולי הבנתי, הדבר הכי קשה שיש.
כן, כן, כן.
ועוד שאלה שאני שואל אותך, למה החשדנות כזאת, אתה יודע, בסוף ה-ETA צריך לבוא ולסכל על המסמכים. אני הרגשתי בערכה הראשונה, שהם בכוח חיפשו להשאיר את זה כמו שזה, כאילו, מה, אנחנו לא טועים. הביאו את כל המומחים, אתה יודע, של צד אחד.
תראה, עלתה טענה, אני לא יודע אם אתה זוכר, בזמנו שהיה עם מריה שרפובה, אתה זוכר שאיגוד הטניס השעה אותה לשנתיים.
נכון.
בסופו של דבר, והכעס, שוב, הרכאת העירור, גם הפחיתה. אני חושב שהפחיתה, אם אני זוכר נכון, לתשעה חודשים גם, או 12 חודשים, אבל הפחיתה משמעותית את העונש. כנראה שאיגוד הטניס הוא מאוד נוקשה, באופן יחסי לקאס, שהוא בית הדין של העירור. כי אם אתה רואה את שני המקרים האלה, שני מקרים מאוד מתוקשרים, גם שרפובה וגם אלפ, אז אתה רואה שבסופו של דבר, ערכאת העירור, ותכף נסביר מה היא פסקה, אבל ערכאת העירור יותר נטתה לקבל את הטענות של הספורטאים לגבי האחריות שלהם.
אבל זה בשני מקראים מקושרים של הפובה ואלף. מה קורה שזה שחקנית במקום 300 ב-200, וגם ראיתי את כל מיני ציוצים על זה שאומרים, אלו, אתם מדברים רק על השחקניות האלה שהן מצליחות. איפה הבדיקה על השחקנים הקטנים שאין להם מערכת יחסים, אין להם יחצנים ואיפה כלום? מרגיש שפה יש פה מערב,
אבל אתה גם דווקא לא יכול להגיד שאיגוד הטניס לא הלך נוקשה וחזק גם על שרפובה וגם על אלפ, למרות שמדובר בשחקניות מהמובילות שהיו בסבב ומתוקשרות.
אני חושב משהו אחר, אני חושב שאין פה איזשהו, אתה יודע, נורמטיביות, אין פה חוקים, אתה יודע, אין לי בעיה שאתם באים ונותנים אנשים חזקים, אבל צריך להיות זמנים. תוך מתן זמן אתם יודעים להגיד מתי השחקן אשם, מתי הוא יכול להגיש, מתי יש את האירור, האם הוא חייב להמשיך או לא, הוא לא יכול להמשיך עד שיש את הערכה, אין, זה מערך פרור.
דווקא הכללים האלה ברורים, הבעיה פה הייתה ששוב אני אומר, התיק היה מאוד מדעי, וכשהתיק הוא מדעי, אז מדע לוקח זמן, צריך עבודת מדעיות, וכל אחד הביא שני מומחים, שלושה מומחים, והם עשו ביחד פאנל של מומחים, וזה לוקח זמן, ואגב גם שופט בורר במקרה הזה, הוא בן אדם והוא צריך ללמוד את התיק, והוא צריך ללמוד את החומר, וללמוד את החומר, חומר רפואי וחומר מדעי, זה לא בהכרח פשוט, זה לוקח זמן, ואתה רוצה להיות בטוח שאתה מגיע להכרעה הנכונה, כי אי אפשר פשוט להגיד, אוקיי, אני לא עושה, אז בוא נחזיר אותה לתחרויות, כדי שאחרי זה אני רק אשלול תארים ו... וכך תארים ממי שבאמת מגיע להם, כי הם התחרו נקי. אז אני חושב שזה נקודה שהיא, אני מבין את התסכול של אלפ, שזה לקח הרבה זמן, ועוד בסוף היא הושתה בפועל ליותר זמן ממה שהיא הייתה אמורה להיות מושעת, לכן היא יכולה לחזור למעשה עכשיו מיד. וזו אגב שאלה מאוד מעניינת באופן כללי, האם עכשיו היא יכולה לתבוע את איגוד הטניס על השנים העבודות האלה שהיא איבדה, על הזמן העבוד הזה, שהיא הייתה יכולה להתחרות ולא התחרתה.
היא לא מקבלת נקודות דירוק, אין לה פרסים, אתה יודע, מי משלם על כל הדברים.
ולכן עולה השאלה, היא קיבלה השתתפות בהוצאות המשפטיות של ההליך, אבל זה עדיין, היא עדיין נפגעה קשות, בגלל האשמה שבסופו של דבר, האשימו אותה בזה שהיא התכוונה לרמות. ובסוף, מה שנפסק זה היא לא התכוונה לרמות א' כל, וב' שהרשלנות והאחריות שלה לזה שנכנס החומר האסור לגוף שלה, הייתה סבירה, הייתה לה אחריות, שוב, וזה מה שפסק, פסקה ערכאת העירור. אז לגבי האישום הראשון, ערכאת העירור, בניגוד לערכאה הראשונה, השתכנעה שהמקור של החומר האסור כולו, לא חלקו, היה תוסף התזונה המזוהם. ואז אני רוצה רגע שנייה להסביר על איך קובעים עונש של סימום, אוקיי? כי זה מאוד חשוב. אז הסבר קצר על איך נקבע העונש. ברירת המחדל כשאתה עומד לדין בסוג החומר שעה לפמדה, הוא תקופת השעיה לארבע שנים. זו ברירת המחדל. אחרי זה, אם הספורטאי הצליח להוכיח שהוא לא התכוון לרמות, אוקיי? זאת אומרת שההפרה לא הייתה אינטנשנל, אז הוא מגלח שנתיים מהתקופה של הארבע, זאת אומרת תקופת ההשעיה תהיה בדרך כלל שנתיים. אחרי זה, הוא יכול להוכיח את מידת האחריות שלו. אם מידת האחריות שלו היא אפסית, כלומר הוא עשה כל מה שאפשר כדי לנסות למנוע מהחומר להיכנס לגוף ועדיין איכשהו נכנס, אז זה יכול להיות גם ללא השעיה. ואם אתה במידה סבירה של אחריות או ברשלנות, שהחומר נכנס לך לגוף, אז אתה מקבל בין 9-12 חודשים. אז מה שקרה פה, זה שערכאת העירור השתכנעה, לא רק שהיא לא התכוונה לרמות, אלא שאפילו האחריות שלה לא הייתה משמעותית. הם מצאו שזה לא היה משמעותי, כי היא כנראה עשתה חיפוש באינטרנט, פנתה לסוכן שהוא מוכר וידוע, ולא קנתה ברחוב תוסף תזונה או בחדר כושר. היא הלכה והתייעצה עם תזונאית ופיזיותרפיסטית, היא בדקה את החומרים, את החומר, היא בדקה את רשימת החומרים האסורים, ולכן אני מניח שערכאת העירור, הם עוד לא פרסמו את הנימוקים, אלא רק את התמצית שלהם, אבל הם כותבים, שאומנם יש לאלף אחריות מסוימת, אבל היא לא כזאת משמעותית, שעכשיו צריך אפילו להשות אותה לשנתיים, אלא האחריות שלה היא ברמה סבירה כל כך, שהיא מושעת רק לתשעה חודשים. אני חושב שיש פער מאוד משמעותי בין הערכאה הראשונה, שאני מבין מבחינה לוגיקה איך היא הגיעה לכך, כי א' למעשה לא הצליחה להסביר איך החומר נכנס, כי היא הצליחה להסביר רק חלק קטן מבחינתה. אז איך נכנס כל יתר החומר שנמצא אצלך בבדיקה? ובגלל שא' לא הצליחה להציג שום הסבר אחר לזה, אז אמרו, אוקיי, אז יש חזקה או הנחה שאת התכוונת לרמות, כי לא הראית לי איך זה נכנס. אז איך אני אשפוט אם יש לך אחריות או לא? ומבחינה לוגית זה מובן. ומה שקרה בערכאת העירור זה שברגע שהם השתכנעו שהמקור של כל החומר היה תוסף התזונה המזוהם הזה, הקיטו MCT, אז זה פתח אפשרויות רבות של ענישה מעזרה ועד השעיה של שנתיים, ובסוף הם אמרו, אוקיי, יש לך אחריות ורשלנות סבירה, ברמה סבירה לזה שנכנס, ותשעה חודשים זה מספיק. זה מה שלמעשה נקבע בערכאת העירור לגבי זה. לגבי הדרכון הביולוגי, היא זוכתה לחלוטין מהעבירה. האישום נדחה. מה שקרה שם, וזה מה שדיברתי עליו קודם, אני רק אגיד במילה, כי זה מה שיש בתמצית של הנימוקים, אבל מה שנקבע בערכאת העירור היה הדבר הבא. אחד, בניגוד לערכאה הראשונה, ערכאת העירור החליטה שיש משקל לבדיקה הפרטית שהיה לפסטה לפני אותה בדיקה שהפעילה את כל התהליך הזה. ברגע שמייחסים למשקל, אז מבינים שהסבירות שהחריגה נובעת מסימום פחתה. ודבר שני ומה שמעניין, זה שהם אמרו את הדבר הבא. אלף הודיע בפומבי, בלי קשר, שהיא לא מתכוונת להמשיך לשחק בהמשך עונת 2022. היא הודיעה את זה, והיא באמת לא שיחקה בשנת 2022, עד שהודיעו לה על הבדיקה, ממילא היא לא שיחקה. ואז אמרה ערכאת העירור, ממילא באותה תקופה, היא לא הייתה יכולה להתאמן או לשחק אחרי הניתוח, אז איזה היגיון יש בכך שהיא ניסתה לסמם את עצמה, כאילו לשפר את הביצועים שלה, בתקופה הזאת כשמדובר ב... כשהיא למעשה לא משחקת בזמן הקרוב. ולכן הם אמרו, בגלל שהיא ממילא לא שיחקה, אז זה מוריד את הסבירות, זה מפחית את הסבירות, שהיא ניסתה לרמות, או שהיא ניסתה להשתמש בחומר אסור. עכשיו, אני לא יודע אם אני מסכים עם הטיעון הזה, גם צריך לקרוא יותר לעומק את הנימוקים שלהם, אבל מה שקרה זה שבסופו של דבר הם החליטו שאיגוד הטניס לא הצליח להסביר ברמה מספקת, או להוכיח ברמה מספקת, איזה תרחיש סימום היה פה שגרם לכך שכנראה היא השתמשה בחומר אסור. לכן זיקו אותה לחלוטין מהעבירה השנייה. היא אפילו, היא לא קיבלה על זה שום עונש, כיוון שהאישום למעשה נדחה.
שוב, מה, אני מרגיש שאתה יודע, מישהו פה ניסה להתנקל, כאילו, אתה יודע, החליטו שהיא אשמה, ופשוט ניסו בכוח להאשים אותה.
אי אפשר לדעת, זה, אגב, אותו דבר אמרו אז על שרפובה, זה בדיוק אותם דיונים, גם על שרפובה בזמנו אמרו שהיא ניסתה לרמות, ושהיא זה, ושהיא התרשלה באופן חריג, וזה, ואחרי זה אמרו, או, תסתכלו, זה, אי אפשר לדעת, אנחנו לעולם לא באמת נדע, אבל על בסיס העובדות שיש והוצגו בפני עוד שלושה בוררים, הם הגיעו למסקנה שבאישום אחד, החומר היה בגוף שלה, אין מחלוקת, נכנס לגוף שלה, אבל האחריות שלה לכך שהיא נכנסה אינה משמעותית, ובשני פשוט זיקו אותה מאישום, שזה זה לא עניין של מה בכך שזיקו אותה.
מהניסיון שלך, שוב, לגוף הזה שקוראים לו ITA, בגופים, אם זה למשל, למשל במקרה עכשיו של פוגבה ושיר צדק, זה גם, מי בסוף, כאילו, אתה יודע, הערכה הראשונה היא בפיפה,
שיר צדק, הערכה הראשונה שלו הייתה בוופה, הבדיקה הייתה אחרי משחק, אם אני זוכר נכון, זה היה מוקדמות ליגת האלופות או הליגה האירופית, זה היה במסגרת אירופאית, ולכן גם ההליך הראשון שלו היה בוופה, אגב, התיק שלו במידה רבה חולק היבטים רבים דומים עם אלף, גם שיר צדק טען והצליח לטעון שהוא נטל תוסף תזונה מזוהם, יש הרבה דמיון בין המקרים, בהערכה של האחריות שלהם, גם שיר צדק, האחריות שלו לא הייתה משמעותית, אלא הייתה סבירה, גם הוא קיבל עונש בסדר גודל דומה, מה שאגב מלמד אותך, יש כאן חוקיות מסוימת, עובדה שהם שניהם כן, קיבלו עונש די דומה,
אבל
על דברים די דומים יחסית, כאילו תוסף תזונה מזוהם.
אבל שיר צדק לא פנה לכס, נכון? זה...
לא, שיר צדק החליט לקבל את לקבל את האנישה שלו, והוא חזר לשחק אחרי ההרחקה שלו שנגזרה על ידי וופה. גם פוגבה, אותו דבר, זה אותו דבר. ההבדל אצל אלפ היה, שיר צדק היה לו החלטה קלה, כי הוא לא הושע להרבה זמן, למעשה הוא הושע כמעט לתקופה שאלפ הוא שתה בה עכשיו. ואלפ גם לא היה, לא היה שאלה אם יתערר או לא, כי היא הושתה לארבע שנים. ועוד יותר חמור במקרה שלה, אם אתה קורא את פסק הדין אז, של הערכאה הראשונה, אז אתה מבין שהם חושבים שהיא התכוונה לרמות, ולכן שהוא אותה לארבע שנים. יש גם סטיגמה מורשת שלה, ועל ההתנהגות שלה גם לפני. אז בוודאי שההחלטה לערר במקרה הזה הייתה פשוטה.
לא, אני שואל כאילו, אני מנחפש למצוא דרך שעוד מקרים שקייס פשוט הפך את ההחלטה בצורה כזאת דרסטית.
שוב, זה קורה, הנה שרפובה הוא שתה לשנתיים וירד לזה, זה קורה.
בעיקר בטניס, אז מה, שוב, אני מחפש.
נכון, אני לא, אני התחלתי ופתחתי ואני מסכים איתך, שנראה שבערכאות הראשונות בטניס, הן אכן נוקשות ומחמירות יותר, או שהרף יותר זה לעומת הכס, אבל אגב, למה, וזו שאלה פילוסופית, כן, אבל בשניהם יש שלושה בוררים, גם בערכאה הראשונה וגם בשנייה. למה אתה חושב שההחלטה של הערכאה השנייה יותר נכונה או יותר מוצדקת משל הראשונה?
אני לא יודע, אבל משהו פה, אתה יודע, מוזר. יש לך פה שתי מקרים של שתי שחקניות. ושוב, אם אנחנו נלך עוד, אתה יודע, ניכנס לאורך של הקרביים של השחקנים, של 300-400 שחקנים נוער, אנחנו נוכל למצוא עוד הרבה דברים כאלה מבוקפקים שלא הגיעו לכס, אתה יודע. לא לכל שחקן יש עכשיו זמן שנתיים לבוא ולריב ולשלם לעורכי דין. אני מנסה להבין מה קורה פה בעולם הטניס ומה קורה בארגון הזה, אתה יודע. לי קצת משהו מסריח פה, ושבע, אני אוהד טניס ופרשן טניס, אני לא מבין בזה, אבל משהו פה מסריח.
אפשר להסתכל על זה ככה, אבל אפשר גם להסתכל על זה אחרת, שוב, אני מבין שהסיפור האנושי פה הוא הספורטאי שנפגע, אבל יש פה מטרה כללית רחבה יותר, וזה למנוע רמאות, וזה להבטיח שאנשים שזוכים, ספורטאים שזוכים בטורנירים, הם לא גורמים עוול נורא, למי שבאמת היה, הגיע לו. אתה יודע מה זה מזכיר לי, זה מעניין, באולימפיאדה, לוקחים, כשאתה עושה בדיקת סמים באולימפיאדה, לוקחים את הבדיקה ומקפיאים אותה לתקופה של 10 שנים, נניח, אוקיי? לוקחים ושומרים אותה לעוד הרבה זמן ועושים עליה עוד אחרי, שנים אחרי, בדיקות, עוד ועוד ועוד, כדי לראות המסר הזה, שאולי המדע בשנת 2024 הצלחת לרמות אותנו, אבל אף אחד לא אמר שבשנת 34 שיהיה לי בדיקות חדשות יותר וטובות יותר ומוצלחות יותר, אני לא אמצא אותך. וקרו מקרים, יש מקרים, ספורטאי אמריקאי, אני שכחתי את שמו, שאחרי 10 שנים פתאום, אומרים לו, שלום, אתה זכית עכשיו במדליית ארד, כשהוא סיים מקום רביעי לפני, תחשוב איך זה היה משנה לו את החיים, תחשוב על זה, תחשוב איך הזכייה הייתה משנה לו את החיים, אם באותו רגע בנקודת האמת היו יודעים שהספורטאי שזכה במקום שלישי היה עם חומר אסור בגוף שלו, והיה צריך לפסול את התוצאה שלו. תחשוב, הוא איבד כסף, הוא איבד תהילה, אף אחד לא זוכר את השם שלו, אף אחד לא יודע מי הוא, כנראה.
אני מבין את זה, אבל אני חושב שבאמת צריך להיות פה משהו, אתה יודע, איזשהו תהליך יותר נורמטיבי, אני לא יודע קצת כמה אתה מורה, אבל נובק דיוקוביץ' ופופסיפיל מנסים להקים איזשהו ארגון חדש שנקרא PAA, PPP, סליחה שככה לא זוכר את הראשי תיבות שלהם, שבו זה איזשהו ארגון שחקנים מחדש, שאתה יודע, קצת בינתיים בשקט, עד שנובק משחק, אבל ביום שנובק יפרוש מהמשחק, נובק הולך פה לעשות סדר, ואתה יודע, והמטרה שלהם באמת זה להילחם בחוסר, אתה יודע, ארגון, בחוסר סדר הזה, והם חייבים להיכנס לזה, לאלפ ולשרפו, ונתנו יחס מספר אחד, ולשחקנים אחרים בעולם הטניס נותנים יחס אחר, ואין פה, אתה יודע, ואין פה איזושהי אחידות. בסוף, אתה יודע, אני מסכים איתך שאנחנו צריכים לבוא ולחפש מי מרמה. אבל בעולם הטניס במיוחד, שכל השעיה, אתה יודע, זה כל כך טרגי, כאילו צריך להיות חוקים.
בכל ענף ספורט השעיה היא טרגית. לכדורגלן לאבד שנתיים זה לא טרגי, בין גילאים 26 עד 28, סתם לצורך הדוגמה.
אני מרגיש שהתהליך בכדורגל במקומות אחרים הוא יותר נורמטיבי ויותר סדיר. אני לא זוכר שפתאום הגיע שחקן ואמר, אלו, עשיתם לי עוול, ואתה אומר אפילו שזה כמעט אף תיק לא מגיע לקייס, כי הרשעה, הערכה הראשונה, עושה אותך כאילו צדק.
לא, מגיעים מירורים וזה קורה. זה תלוי הרבה מאוד בנסיבות, זה תלוי אם זה תיק שהוא נסיבתי, או שתיק שהוא מדעי. לדוגמה, התיק של שיר צדק, הוא לא היה בו ענייני מדע רבים. לא היה שאלה אם... הביאו עכשיו 5 מומחים, כל אחד הביא 5 מומחים כדי להוכיח האם המקור של החומר האסור היה תוסף תזונה. התיק שלו היה יחסית חד ולעניין, ויכול להיות שזה גם היה המצב פה, אבל הנוקשות הזאת, ושוב אני מבין שהיא עשויה לפגוע, אבל לפעמים היא גם הכרחית, לפעמים היא הכרחית. עכשיו אני לא אומר, יש מקרים ויש מקרים, זה לא one size fits all, זה תלוי מה המקרה, ותלוי מה העובדות, ותלוי במדע, ולפעמים... שוב, זה לא השתקף פה בשני המקרים האלה של שרפובה שהפחיתו לה את העונש, ואלפ שהפחיתו לה את העונש, אבל לפעמים צריך להיות נוקשים אם משתמשים בחומרים אסורים, כי זה עשויה להיות רמאות, ורמאות פוגעת בהרבה אנשים אחרים.
אם אלפ מגיע לך ואומרת, בוא תציל אותי, תוציא ממני כסף עכשיו על כל החודשים שסתם ישבתי, אפשרי פה? אפשר באמת?
כן, זה שאלה מאוד מעניינת. האם היא יכולה עכשיו לתבוע את איגוד הטניס על אובדן ההכנסות שנגרמו לה? זה שאלה, זה לא בטוח בכלל שזה אפשרי, אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים שיכולה, הרבה גורמים שיכולה לתבוע, יכולה לתבוע את היצרן שלה, לנסות לתבוע את היצרן של תוסף התזונה. גם כאלה מכתביעות יש בארצות הברית של ספורטאים שנטלו תוסף תזונה מזוהם, שהרכיב לא הופיע ברשימת הרכיבים, ולכן הם מאושו לשנתיים, ומישהו אשם בזה, מישהו אולי התרשל בייצור המוצר, בשיווק שלו, גם זאת אפשרות. אז יש לה עכשיו הרבה אפשרויות, להגיד לך שאלה תביעות בטוחות? לא, כי גם כמו שאתה רואה, יש שאלה מדעית, מאיפה, האם המוצר היה מזוהם, האם הוא לא היה מזוהם, באיזה רמה הוא היה מזוהם, יש כל מיני שאלות, זה לא פשוט. ולכן אני חושב שאלפ תחזור להתחרות ותהיה שמחה בחלקה. היא בטח יישאר למרירות מהאירוע הזה, זה אני בטוח. אבל היה יכול להיות הרבה
לא,
יותר גרוע.
לא, לא, מסכים איתך, אני פשוט כאילו חושב, על כל השחקנים, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה שחקנים ישראלים, אתה יודע, שאין להם ספונסרים, שאין להם כלום, אתה יודע, בסופו של דבר הם צריכים לדעת מה הם מכניסים לפה שלהם, והם פתאום נמצאים עכשיו איזשהו טורניר עזוי, אתה יודע, פתאום הם חולים, אסור להם, אתה יודע, אני שומע, אסור להם לקבל כלום, או כל דבר הם חייבים לבדוק, ואין פה איזושהי הגנה, אתה יודע, בסופו של דבר אתה כשחקן טניס, גם במקום 300, 400, 500, צריך לטפל בזה לבד.
כן, אני מסכים, אני מסכים. אלף, אבל היה לה את האמצעים לטפל בזה.
וגם לשרפוב, אבל שום, זה שתיים מתוך סבב של 1,000 שחקנים, שכולנו.
קצת... קצת בפן היותר צהוב של פסק הדין, מעניין שגם מורטגולו, המאמן שלה, העיד, אבל גם המאמן הקודם שלה, בא להעיד, דארן קייל, בא להעיד ונתן עליה עדות אופי, הוא למעשה לא היה יכול להעיד על האירועים, כי הוא לא היה מאמן שלה כבר, אבל בא ונתן עליה עדות אופי, שהיא לעולם לא תשתמש, הוא לא מכיר אותה כמי שתרמה וזה, וסתם... אנקדוטה מעניינת שגם המאמן החדש וגם הישן שלה באו להעיד. היא, אגב, אתה יודע אם היא חוזרת עם אותו מאמן?
לא, כמובן שהיא, איך שהיא הבינה שזה, שהתוסף הגיע דרך הצוות של מוטרוגלו, לקח לה זמן, היא ישר סגרה לו, היא סגרה ועיף אותו ושחררה אותו לנפשו. תוספת עריכה, קלטנו את הפרק הזה לפני שבועיים ומאז כבר עברו כמה דברים, כמו אחד מהם זה שאלקוה שיחקה במיאמי, הסידה לבדוסה בשלוש מערכות, והיה משחק מאוד מעניין, ונראה שהיא חוזרת באמת לכושר, אבל כבר אז הייתה צריכה להתמודד מול שאלות של העיתונאים, כמו פתאום רוזניאקי אומרת, שלא צריכים לתת לשחקניות שחזרו מהשעת סמים, לקבל וייקארד, ועל פנטה, אני לא עשיתי דופינג, אני לצערי נפלתי על מוצר מזוהם. אתה יודע, זה טריקי עכשיו, מה, כל טורניר היא צריכה לקבל וייקארד, כל טורניר הוא חייב לתת לה, אתה יודע, זה מקרה כזה סבוך, אחרי פציעות, אחרי הרעיונות, יש לך דירוג מוגן, פה אף אחד לא יחזיר לדירוג מוגן, אתה יודע, וגם על זה אולי צריך לעשות, אתה יודע, איזשהו חוק חדש, כמו שפתאום עשו על כל האימהות שחוזרות, נותנים להם איזושהי הקלות, אתה יודע, כי הם חזרו מלידה ושומרים להם על הדירוג.
אבל אני מאמין שכמו שמיאמי נתנו לה, מארגנים של טורניר מיאמי נתנו לה, עוד
טורניר
נתנו לה. בטח עכשיו בשלב הראשון.
מה הגבול, אתה יודע, שמרי חזר אחרי עם הפציעת ירך שלו, ונתנו לו בלי סוף, כולם באו בטענות, אלו, אתה מקבל ואתה מפסיד ואתה מפסיד. והוא בא ואמר שבו, אני יכול לעשות מה שבא לי, ואם אני רוצה ונותנים לי, אני אקבל.
אני חושב שהמקרה שלה הרבה יותר מוצדק לתת ויילד קארד מאשר מרי, שאתה יודע, הוא קיבל ויילד קארד בגלל שהוא אנדי מרי. פה יש הצדקה מוסרית לתת לה את הוויילד קארד, כי נגזל ממנה גם האפשרות להגן על הדירוג שלה, להשתמש בדירוג המוגן. אתה יודע, נעשה, בסופו של דבר תוצתית, נעשה לה עוול.
ואני חוזר שוב פעם, אני רוצה לחזור גם לשמוע את הפרק שעשיתי עם דניאל, ולא אימנתי, אתה יודע, באותו זמן, אלפה גדולה וזה, הוא אומר, דניאל, תאמין, גם השחקנים, ספורטאים יכולים לרמות. ולא אימנתי, אז הוא... ועכשיו שאתה מבין, ואתה כאילו, אתה מנסה להבין, מי בסוף צודק, וכנראה שאין צדק, ואתה יודע, והשאלה שוב פעם, האם המקרה הזה יעשה משהו לעולם הטניס, יעשה משהו מבחינת הגדרות, משהו, כי אני חושב שוב, אם אנחנו נראה מקרה שלישי של אלפ, משהו חייב להשתנות. אתה לא רואה שזה ישתנה.
אני לא חושב שזה ישתנה. אני חושב שקודם כל ארגון הטניס עדיין מאמין שהוא צדק, ולכן אני חושב שזה יימשך אותו דבר. אני קראתי את הטיעונים, הפסק הדין של הערעור, הנימוקים עדיין לא פרסמו, פורסמה רק תמצית. אגב, למה פורסמה רק תמצית? כי ערכאת הערעור, הפאנל של הבוררים אמר, אני רוצה לשחרר כמה שיותר מהר את הספורטאית, אז אני אשחרר רגע רק את התמצית, כדי שהיא תוכל לחזור להתחרות, ואחרי זה אני אנמק 160-170 עמודים, כמה שיהיה שם. אגב, הפסק דין של הערכאה הראשונה היה 156 עמודים. אז זה הסיבה ששחררו מהר, אבל כשאתה קורא את פסק הדין של הערכאה הראשונה, 156 עמודים, אתה מבין שהם באמת האמינו בצדקת דרכם, והם הלכו דרך ארוכה, הם הביאו מומחים, והם נאבקו, הם באמת האמינו בצדקת דרכם, ומה שקרה, בסוף זה התפוצץ להם בפרצוף, והם נראים כאילו שהם גרמו לעוול, אבל אני עדיין חושב מקריאת הטיעונים שלהם שהם באמת מאמינים שלהם נגרם עוול.
זה לגמרי. בואו קצת לדבר אותי קצת על הצהוב, קצת מהצד שלך, יצא לך לראות מי ייצג את אלף, את מי היא שכרה, איך זה עובד באמת, כמה עורכי דין עבדו על התיק הזה?
שנייה, אני יכול להסתכל בדיוק ולהגיד לך כמה עורכי דין היו לה.
מאמין שזה עבודה מאוד קשה, התיק בפרופיל כזה.
כן, כן. אל תשכח שזה תיק, זה מה שאני אומר, זה חומר לא פשוט, כי היה מעורב פה הרבה מדע. היה הרבה מדע, ולכן התיק היה מורכב, היה צריך להבין מה הניואנסים בהבדלים בין כל המומחים, כי היה הרבה מומחים, ולא כולם תמיד אחד עם מסכים תמיד ב-100% עם השני, לפעמים יש ביניהם חפיפה, ולפעמים יש סתירה, ולפעמים חלק סותר וחלק חופף. אז זה תיק לא פשוט, עם הרבה ראיות, איגוד הטניס לדוגמה מצוין בפסק הדין של הערכאה הראשונה שהפנה ללא פחות מ-140 מובאות משפטיים, זאת אומרת ציטוטים של פסקי דין או חוקים, או 140 פסקי דין שונים, וכל אחד היה לו שלב טיעונים ראשון ותגובה, ואז תגובה לתגובה, אז זה תיק שהוא מאוד מאוד היה משמעותי, ואגב גם רואים את זה מההוצאות, איגוד הטניס חויב לשלם לאלף הוצאות משפטיות בסך 20,000 פרנקים שוויצרים, אם אני לא טועה, סתם כדי לסבר את האוזן למאזינים, משהו כמו 90,000 שקל.
90,000 שקל לא יצילו את כל עגמת הנפש.
לא, אבל זה התחלה.
לא, אתה יודע, זה מצחיק, כי איך שזה קרה, סרינה התחילה לפקוט, אולי התואר בווימבלדון הגיע לה, אתה יודע, הלכה יותר מדי אחורה.
אבל לא, אבל זה מה שאני אומר לך, זה אתה מסתכל על זה ככה, והספורטאי שנדפק ממקום ראשון בווימבלדון אומר, שרגע, אולי דפקו אותי, גם אם עכשיו היא זוקתה, כל הכבוד לה, אבל אולי דפקו אותי, איך אני אמור לדעת?
טוב, לא נדע, שמע, מקרה מטורף, אני מקווה שנטפליקס יעשו על זה מתישהו דוקו, ואתה יודע, ונראה מה הם יביאו, כי זה באמת יהיה הולך להיות כנראה אחד הדוקוים הכי נצפים, לפחות בזה הם טובים, אתה יודע, בדוקו על טניס הם לא טובים, אבל בדוקוים על סמים הם מעולים.
כן, נכון, מסכים איתך.
וזהו, ושוב פעם, תודה רבה, בוא עשיתי שהגעת, ואני מקווה שהמאזינים שלנו ככה למדו משהו קצת.
שמחתי לבוא.
כאן ישר המסיום, תודה רבה שהזמת לנו, ביי ביי.